שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל לשד הראל.
שלום.
והנושא שלנו היום זה טיול בזמן. אנחנו רוצים לקפוץ קדימה אל העולם של העתיד ולנסות לצייר קווים לדמותו. ממש לקחת דף הלק ולצייר שם העולם חדש, משופר, טוב יותר, שאליו אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו רוצים לצייר את הציור הזה לא כדי לצייר ציורים, אלא כדי ממש להבין איך אנחנו הולכים להיות בעתיד, למה זה יותר טוב ממה שיש לנו היום, ואיך אנחנו נוכל באמת על ידי המערכת הזאת החדשה שניצור לנו להרגיש טוב יותר. חיים חדשים, חיים שנקום עם אור גדול בעיניים, נגדל את הילדים בשמחה ונשמח על זה שאנחנו חיים. אז בואו איתנו אל העתיד. יעל, את המדריכה.
שלום לכולם. אחרי שדיברנו על עולם התעסוקה, על הבעיות שלנו בעולם התעסוקה הקיים, ועל השינויים שחלו בעולם התעסוקה, אנחנו רצים לשינוי הגדול ביותר, שזה עולם התעסוקה העתידי, האידיאלי, האינטגרלי, שאתה כבר תיארת לנו אותו בתוכניות הקודמות, כשבעצם תיארת עולם שבו אנשים, אנחנו עובדים הרבה פחות ממה שאנחנו עובדים היום, אנחנו צורכים הרבה פחות ממה שאנחנו צורכים היום, אנחנו צורכים רק את מה שאנחנו באמת צריכים ורוצים. הצגת לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שחלק מהאנשים עובדים מעט שעות, והחלק האחר עסוק בלימודים של השתלבות בתוך העולם החדש הזה. והאפשרות השנייה הייתה שאותם שעות עבודה מתחלקות אל פני כל האוכלוסייה, ואז כל אחד עובד עוד פחות ממה שתיארנו באופציה הראשונה, וכולם שותפים באותה למידה של איך לבנות לנו כאן עולם הרבה יותר טוב, עולם של ערבות הדדית, עולם שמה שמאפיין אותו זה יחסים טובים בין בני אדם. ומבחינה כלכלית אמרנו שבעצם כולם מקבלים איזושהי משכורת מהמדינה. יש הרבה מאוד שירותים שניתנים חינם, שירותים הכרחיים, כמו בריאות, חינוך, ואנחנו נפרט את זה אחר כך בהמשך. ואדם חי חיים מאוד מאוזנים בין עבודה, לימודים, משפחה, תרומה לחברה, תרומה לעצמו, כל החלקים נמצאים באיזון מאוד גדול אחד עם השני. בתוכנית הזאת, כמו שאורן אמר, אנחנו רוצים לצייר את התמונה בצורה שבן אדם ממש יוכל להרגיש איך יראו החיים שלו, איך ייראה סדר היום שלו, מה הוא עושה בבוקר, באיזה סוג עבודה הוא הולך לעבוד, אם הוא ילך ללמוד בעצם מה הוא ילמד באותם מקומות, איזה מקצועות יהיו לנו, איך ייראה עולם העבודה, איזה יחסים יהיו לנו בעולם העבודה, האם יהיה עולם עבודה טכנולוגי, אולי הפוך, מה יאפיין את העובד הזה, של העובד החדש בעולם החדש. בקיצור, כן. ממש אנחנו רוצים להרגיש לאן פנינו. והיינו רוצים באמת לפתוח בשאלה בתיאור של איך נראה סדר יום של בן אדם באותו עולם חדש. הוא קם בבוקר, ומה הוא עושה?
אני ארשה לעצמי לתת איזו הקדמה, כן?
אוקיי.
קודם כל, אנחנו נתקלנו במצב שפעם ראשונה אנחנו נמצאים כאן אולי בבעיה של ההתפתחות האדם וחברה. כי תמיד היינו נמשכים קדימה. יותר למשפחה, יותר לחינוך, יותר לתרבות, יותר לתעשייה, למסחר, לכלכלה, לפיננסים, לכל דבר יותר ויותר ויותר. ועכשיו אנחנו נמצאים באיזה דחי.
דעיכה.
דעיכה. דעיכה הזאת היא מעניינת בזה שהיא בכל השטחים, בכל מה שאנחנו עוסקים. ממדע ועד הטיפול בתינוקות. אנחנו לא יודעים איך להתקדם, ואין לנו לזה גם כן כוח, אין לנו לזה רצון. אנחנו נמצאים באיזשהו מין עייפות פנימית. רואים את זה בדור הצעיר. שאני הייתי בדור הצעיר, מה זה לנסוע ולגלות ולרוויח והיום זה מוכנים כל הזמן לשבת ליד מחשב, או אפילו בלי מחשב, ככה, ופה, וזהו. איזה עייפות יש להם מלכתחילה, וחוסר התעניינות בדברים. יש להם לזה ודאי שתמיכה גדולה ממדיה ומכל מה שיש. גם כן התרבות היא כבר כזאת. הבעיה היא שהשאלה היא כך. או שאנחנו הכל עושים בצורה ספונטנית, כמו שכרגיל, ואז לאן שהסיבוב הזה מביא אותנו, כך זה יהיה. או שאנחנו באמת יכולים, עם מה שאנחנו כבר נמצאים כבעלי ניסיון, לראות מהו העתיד מכל הנתונים שמתבררים כבר היום. ברור, וכבר כתובים על זה הרבה מחקרים, על זה שעד 5% של אוכלוסיית העולם, היא תצטרך להתעסק בתעשייה, במסחר, אולי עוד 5%, אולי בשירותים למיניהם, בלשרת זה את זה, כולל רפואה, כולל הכל. זאת אומרת שאנחנו כדי לסדר את החיים החומריים שלנו, לא צריכים אולי מ-10% של בני אדם. איפה שאנחנו צריכים הרבה בני אדם, ושזה לא ישתנה, אלא רק יגדל, זה בתחום החינוך. אם באמת אנחנו רוצים לתת חינוך טוב לדור הצעיר, שם אנחנו צריכים הרבה אנשים, כי שם זה טיפול בכל זאת, אפילו טיפול אישי, קבוצתי, לקבוצות קטנות, קבוצות גדולות, שם דורשים הרבה אנשים. שם זה ממש אולי 50% מכל האוכלוסייה שיטפל בזה. כל היתר, המקצועות, היום זה כבר מדברים על זה שרופאי רובוט והכל. בקיצור, ממש, אז יוצא ש... לא נשאר לנו לעשות שום דבר בעולם חוץ מללמוד וללמד. זו בעצם התעסוקה הנפוצה ביותר. זה דבר אחד. דבר שני, כדי לבוא לעולם העתידי, שאנחנו מדברים על זה שנגיד 90% מהאוכלוסייה היא לא עובדת, וזה גם גברים וגם נשים, כמו שהיום, כן? וגם ילדים מגיל הצעיר שרוצים, נגיד, להתקדם במשהו, או בכלל לעשות משהו, הם צריכים וכן הלאה. לא לילדים, אני מדבר על הנוער שגומר את השמונה, בגיל 18, נגיד 20. אנחנו צריכים לסדר את החיי העולם כאלו, שהאדם מקבל פרנסה, או איזה קצבה, לא חשוב איך לקרוא לזה, שווה עם כולם, ללא שום קשר לתעסוקה, לסוג התעסוקה שלו. או שהוא נמצא בעבודה, כעובד, פועל, יכול להיות מהנדס, יכול להיות כלכלן, לא חשוב במה ואיך, ויכול להיות שלא עובד בכלל. זאת אומרת, אנחנו לגמרי מנתקים את רמת החיים שלו וקבלת המשכורת, כסף, מזומן, לא יודע מה נקרא לזה, כן, קצבה או משהו, מהתעסוקה שלו, לא תעסוקה, איפה ובמה הוא לומד. אלא הוא צריך לקיים מה שהחברה מכתיבה לו. כמו שהיום, פחות או יותר, החברה מכתיבה לו, יש לך את זה לעשות, את זה, את זה, את זה, את זה, כן? ואז נראה לו שהוא בוחר, אבל בסופו של דבר הוא לוקח מה שנראה לו הכי מתאים וזהו. כך יהיה גם לעתיד. בפרט שזה יבוא אחרי החינוך. אז כולם מקבלים אותה רמת החיים, וכולם חייבים להיכנס 100% של אוכלוסייה, לא 90 ולא 70, אלא 100% של אוכלוסייה, צריכה להיכנס לחינוך. אנחנו צריכים להכין את האדם, להתאים את האדם לחיים שלו בחברה החדשה. שזה לא ילך בלי שהוא ישתנה בהתאם לתנאים החדשים. אנחנו יודעים מה קורה עם בן אדם אם הוא לא עסוק. רואים את זה בכל הפרברים של הערים הגדולות וכו' וכו'. אין דבר כזה שאדם הוא חופשי. ההפך, האדם הוא עסוק. ועיסוק שלו זה להתחנך ולחנך. זה בעצם התעסוקה. שבזה אנחנו חיים. ובשביל זה אנחנו חיים. וברוך השם, בסופו של דבר, הגענו לתקופה הנכונה. למה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה. להביא את עצמנו לצורת האדם. לא, שבשביל זה אני חי. עכשיו, כמו ששאלת בקשר ל... אז רק 10 אנשים יעבדו ו-90% לא, או אנחנו נחלק את הנטל הזה של 10% ל-100%, ואז כל אחד יעבוד אולי כמה ימים בחודש. זה, 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 זה לא כל כך חשוב. זה לא קריטי. אלה, נעשה את זה בצורה הנוחה ביותר, אבל ודאי שאותם 10 אנשים שהם עובדים, נגיד שהם, רק הם עובדים, הם לא פטורים לגמרי מכל אותו הלימוד וחינוך, מה שעוברים כל היתר. אלה זה יכול להיות כתוספת, זה כחלוקה, במקום עבודה, לא יודע, אבל בצורה כזאת שחינוך עובר על כולם. שינוי עוברים כולם. ושינוי, והחינוך הוא נחשב כעבודה. זאת אומרת, לימוד במערכת חינוך החדשה, בחינוך האינטגרלי, שהוא מכונה גם כן להוראה וחינוך, הוא הכרחי לכולם. בלי זה לא מקבלים קצבה. בלי זה לא... בכלל, אין מה לדבר. האזרח חייב בזה.
אדם ש...
כמו שחייב, נגיד, להגיש, ללכת לצבא, כמו ש... פשוט חייב. כמו ילד מתחיל מגיל שלוש הוא מתחיל את החינוך, החינוך החובה, ואז החינוך החובה שלו ממשיך עד גיל 93, לא חשוב עד כמה. ממש כל החיים. עד 120. בסדר. וזה כחובה, לכולם, על זה לא מדברים. בלי זה אתה לא נמצא בחברה, אתה לא מקבל שום דבר, אין לך פשוט חוץ מהאוויר ומה שתמצא, אין לך כלום. חברה מתנתקת ממך.
לאדם שאומרים לו שהוא חייב ללכת ללמוד, יש לו...
לא, זה לא חייב ללכת ללמוד.
זה הרגשה של כפייה. איך אפשר לתת לו הרגשה... שיש כאן משהו שירצה לעשות את זה.
זה חלק מהחיים, שבלי זה אנחנו לא יכולים לחיות. כאן אנחנו צריכים, על ידי כלי תקשורת, וכל צורות מדיה אחרים, וממש זה חייב להיכנס לתוך המודעות שלנו. שזה לא כדי ללמוד ולמלות את המוח, אלא אנחנו על ידי זה משתפרים, ועל ידי זה אנחנו הופכים להיות המוכנים לחיים החדשים.
מה יש בלימוד הזה? כי הדימוי שלנו, הלימודים, הוא לא דימוי כל כך חיובי. זה עוד דימוי מבית ספר, עוד דימוי אחר כך מאוניברסיטה, שזה בדרך כלל משהו תחרותי שאתה עושה בשביל להשיג משהו. מה יהיה בלימודים האלה שהוא יהיה אחר ממה שאנחנו מכירים כדי שבאמת נרצה לבוא לשם?
הלימוד הזה הוא יהיה דווקא לימוד של חיבור, שמטרתו של הלימוד זה לחבר כל בני האדם כי יש אחד בלב אחד, שכולנו ירגישו את כולם, ושההרגשה הזאת תהיה הרגשה טבעית, והיא לא תלויה בכמות הידע, אלא בתרגילים, הפעלות למיניהם, ששעות על גבי שעות, בצורה יפה, נוחה, וללא לחץ, אנחנו עוברים את זה בצורה שהיא כאילו לא מחויבת. מצד אחד זה חובה לכולם, מצד שני אותו הרוח שבו אנחנו מתקדמים זה לקראת זה, הוא רוח טובה, רוח יפה, שאנחנו ממש מרגישים עד כמה שבזה אנחנו מתרפים מכל מיני בעיות וצרות. עד כמה שילדים שלנו נעשים יותר רכים, יותר טובים, עד כמה שחיים שלנו נעשים יותר בטוחים, עד כמה שהיחסים במשפחה הם ללא מתח ודווקא מלא הערכה הדדית, אדיבות וכן הלאה. ואיך אנחנו ניגשים אז בזה לטיפול גם דור הצעיר וגם סקינים, שדווקא חינוך הוא מפתח לסידור הכללי של החברה. לכן אנחנו קודם כל מתעסקים בו, עוברים חינוך, וכמה שאנחנו בו מתקדמים, אנחנו בהתאם למה שאנחנו מתקדמים, גם כן גורמים לשינוי החברתי. שזה לא יהיה בלחץ, שזה לא יהיה ממש באונס, שאנחנו בעצמנו רואים עד כמה שאנחנו יכולים לשפר עוד ועוד פני החברה.
אז לפי מה שאתה מתאר, יש שם חוויה מאוד מאוד טובה. כשאני בעצם, כשאני יוצאת מאותו יום לימודים של כמה שעות, אגב, כל יום?
לימודים?
סדר גודל, כן.
אני חושב אותם 7-8 שעות כמו שהיום.
אז היום העבודה שלי, במקום אני קמה בבוקר, הולכת...
אני אמרתי שזה אנחנו מקבלים כעבודה, לכל דבר. כי זה עבודה פנימית, אדם על עצמו, אדם עם החברה, זאת עבודה. זאת אומרת, זה מאמצים בכל זאת, אבל מאמצים נעימים.
כשאני יוצאת מאותו יום, להבדיל ליום שאני חוזרת מהעבודה, אני כבר צריכה להירגע בדרך הביתה. אני יוצאת עם הרבה מאוד מתח, הרבה מאוד תחרותיות שספקתי במשך היום, הרבה מאוד לחץ. יצאתי מיום כזה של לימודים. עם איזה הרגשה אני יוצאת?
רגע, את יוצאת עם הרגשה נעימה, עם הרגשה של טוב, של יופי. את לא יוצאת בצורה של מתח. גם כן... אני חושב שאנחנו במקומות האלה רובם יהיו גם כן ככל המשפחה, גם גברים וגם נשים. אנחנו גם שם נקבל ארוחת בוקר וצהריים וערב, כי זה רוב אוכלוסייה, חוץ מבאמת אלו שעובדים בתורנות במקומות ההכרחיים, שגם להם יש שם הכל. ולכן אני חושב ללכת למקומות כאלו בבוקר מהבית למקום קרוב, איפה שאנחנו שם לומדים איך להיות בחברה יותר מתוקנת, איך לבנות את האדם ועל ידו לבנות את החברה, אני חושב שזה יהיה כתענוג.
אז אני הולכת לשם עם בעלי בבוקר. הילדים הולכים למקומות שהם מתחנכים בהם. נכון,
כן,
זה ה...
נכון.
גם אם רבתי איתו אתמול בערב, אז הדברים כבר מסתדרים תוך כדי ה... תוך כדי
ה... לא נראה לי שיש כל כך מקום להריף, אלה תקבלי כאיזשהו עבודת בית.
אוקיי. אז יש גם שיעורי בית, אתה אומר.
תרגלים, כן. לנסות להריף.
אוקיי, אז אני יוצאת משם ואני ממשיכה לאן. סיימתי את החלק של הלכת, אוספת את הילדים, מגיעים כולנו הביתה.
כן.
מה קורה אחר כך בסדר היום שלי? או שהלכתי לעבוד או שהלכתי ללמוד, השעה כבר 4, אני מניחה, פחות או יותר, נכון?
אני חושב שהרבה יותר, כי אנחנו רוצים למלות את האדם בכמה שאפשר. וודאי שיש לו אחר כך תרבות, כל מיני... מקומות תרבות, או גם כן ילדי יכול לשבת בבית קפה, או גם כן ילדי יכול ללכת לתיאטרון, לכל דבר כמו שהיום. אבל הרוח שמתאספים בכל מקומות האלו, זה רוח של חיבור, רוח של יחס היפה, באדיבות, בחיוך, מפני שכולנו מקבלים דווקא כל הזמן חשיבות בחיבור בינינו, עד כמה חיבור הוא מציל אותנו ממכות, ממכות הטבע ומכות הגורל, ובמכות ממשפחה, מחינוך ילדים, או מה ש... כל הדברים האלה, זה מה שאנחנו... זה מה שאנחנו צריכים.
עכשיו חזרת, זאת אומרת שבעצם אחרי אותם שעות לימוד, עבודה, אותם שעות...
את חיה כרגיל, את חיה את החיים שלך, עם משפחה, עם השכנים, עם הקרובים, עם המכירים, אצלם, עם אצלך, את הולכת לעיר, לאיזשהו מקומות, של הקונצרט, של הגינה או מה, אלה רוח אחרת.
עכשיו, אם אני...
אדם נשאר אדם, רק היחס שלו, מתוך יחס שלו, לא תחרותי, אלא ידידותי לסביבה, אז כל האופן של החיבור ויחסים בין כל בני אדם, הם שונים. בהתאם לזה, ודאי שיש שינויים גדולים במה שאת תראי בתיאטרון ובקולנוע וברחוב ובכל מקום, זה ברוח יפה טובה רכה.
אז אני מגיעה הביתה, אני אספר לך מה אני עושה היום, אני מצאת עם הילדים שלי, הילדים שלי אחר כך הולכים כל אחד לחוגים שלו למה שמעניין אותו, אחד למוזיקה, אחד לתיאטרון, אחד להתעמלות קרקע, כל
כן,
אחד
כן,
ומה
כן.
שיש לי בן שמשחק טניס, כל אחד מה שמעניין אותו.
כן.
אני עושה את מה שמעניין אותי גם כן בשעות, את הדברים שאני אוהבת.
כן.
ואחד שאוהב כדורגל, הולך שחק כדורגל, כל אחד עושה את מה, בעצם את מה ש... יש חשיבות לשעות הפנאי האלה? זה משהו שחשוב?
ודאי שאדם צריך את זה. ואם אדם באמצע יום דווקא יכול, צריך ללכת לאיזה מקום, הוא יכול לסכם במקום האלימות שלו, שיש לו שם משהו, או שהוא מתעסק בספורט במצורה מיוחדת, יש לו נטייה כזאת, אז מה, אנחנו לא נרשה לו את זה לעשות? לא. אלה הכל ככה חופשי, הוא צריך רק להשלים את הדברים במה שמחסיר שם במשהו, בצורה אחרת.
יש חשיבות לשעות הפנאי לתעסוקה מעבר לשעות של הלימוד ושל העבודה?
ודאי.
מה
ודאי.
החשיבות של זה?
ששם את מבטא את היכולת להתקשר לאנשים זרים, שאיתם את לא נפגשת, לא ברחוב, לא בבית, בשכונה, ולא במקום הלימוד. ואז באים לאסטדיון, באים לתיאטרון, באים לכל מיני מקומות. אדם גם כן מקבל איזה דחף לצאת יותר קצת לכאלה פסטיבלים למיניהם.
חגיגה, אתה מתאר לנו חגיגה, כאילו...
זה לא חגיגה, זה אני מקבל פתאום דחף גדול לא להסתתר ולהסתיר את עצמי בתוך ארבע קירות, אלא דווקא לצאת ולהיות בכמה שיותר בהרגשת הסביבה. כי אני מקבל מזה תענוג.
יש העדפה לתחומים מסוימים לדעתך?
הכל לפי האדם.
והתכונות שלו, אם אנחנו מדברים על האדם באמת, התכונות שלו והכישורים שלו.
הכישורים שלו ודאי. נגיד, אני אוהב צילום. צילום מסוים, שם וכן הלאה, אז אני הולך לחוג כזה, ומישהו אחר לחוג אחר. הפנאי הוא הופך להיות, כמו נגיד, אני לא רוצה להגיד תעשייה, אבל תופס הרבה זמן, הרבה מקום, אבל בתנאי, שזה הכל אחרי שנשתנה הרוח בינינו, שכל זה מוסיף, אנחנו צריכים לפתח, חוץ מלימוד, וחוץ מדברים הכרחיים לקיום הגשמי, בגוף שלנו. אנחנו צריכים לפתח כל דבר שעוזר לנו להתערבב, להתקלל. זה בזה. זהו.
מי מממן את כל זה? בעצם אתה אומר כאן, יש כאן עוד משרות, עוד עבודה. אם היום שעות נכון. הפנאי הופך להיות משהו מאוד מאוד מקובל, ואתה אומר שבעצם יעשו יותר מאשר מממשים את זה היום, אז מי מממן את זה? אם אני רוצה
ללכת... נגיד החברה שלנו, שהיא כולה כדי... לפרסם את האידיאולוגיה הזאת החדשה של חינוך האינטגרלי, אז יש לה סטודיו ולא אחד, וכמה מכשור וכמה אנשי טכניקה וכמה מתרגמים ועוזרים ועובדים מאות אנשים בכל העולם, עובדים בזה אצלנו אלפי אנשים, ואנחנו סך הכל עוד לא הגענו לתחילת ה מעצמה רוחנית שצריכה לקום לא מאיתנו אלא בכלל בכל העולם, שהיא מטפלת בכל, בכל האנושות. אז ודאי שאנחנו מדברים כאן על התעשייה השלמה הגדולה מאוד, אבל כולה מכוונת לחינוך האדם. כולה באותו רוח. אז קודם כל, אנחנו צריכים לפתח, שאנחנו מדברים, אדם סתם הולך ללמוד, איזה סתם הולך ללמוד? איפה המורים? איפה המחנכים? איפה עזרי לימוד למיניהם? כן? סרטים, תיאטרון, מוזיקה, שירים, הפעלות למיניהם, זה אוניברסיטאות צריכות להיות גדולות מאוד, איפה שאנחנו מכינים את המחנכים, וכמה אנחנו צריכים אנשי קריאיטיב שהם יהיו מכינים את החומר וכל מה שמסביב, איך להשפיע על האדם בצורה יפה, נוחה, על כל הגילאים, לפי כל סוגי התפיסה, המנטליות וכן הלאה. יש כאן ים של הדברים, יש כאן, אני לא חושב שאנחנו נהיה פנויים ואני לא יודע מה לעשות. אין דבר כזה. זה פשוט, כולם יהיו בזה, שדווקא על ידי זה שאנחנו נהיה במערכת ללמד, בזה אנחנו בעצמנו נהיה במערכת ללמוד.
אמרת שגם בשעות הפנאי בעצם זה הכל יתבצע באותה גישה חינוכית.
כן.
איך מתחבר החינוך לשעות הפנאי?
אז אבל בכל מקום שאני הולך, בשביל מה אני הולך לפנאי? מה זה פנאי? פנאי זה נקרא שעכשיו אני בוחר איזה עיסוק,
נכון,
שמביא לי תענוג.
נכון.
אז לאט לאט אנחנו מביאים את האדם למצב שהוא מקבל התענוג מזה שהוא מחובר עם האחרים בצורה היפה ביותר, הנוחה ביותר, הידידותית. זאת אומרת, גם ספורט יקבל צביון חדש. גם איזשהו מין תרבות, איזה אקסיבישן, איך להגיד?
תערוכה.
תערוכות למיניהם וכן הלאה. כל הדברים האלה זה... זה הכל יקבל ציור חדש. זאת אומרת, שכדי להתחבר אני נמשך לזה. כי מחיבור אני מוציא יותר תענוג ממה שמצילום היפה.
עכשיו, בן אדם שיש לו...
שצילום היפה הזה שעשינו, זה כמין קשר ביני לבין האחרים.
אדם, למשל כמו צלם, אדם אפילו ניקח צייר, צלם עוד צריך לצאת החוצה כדי לצלם את הסביבה.
כן, נו,
אבל צייר למשל, או יש אנשים שהנטייה הטבעית שלהם היא דווקא לעיסוק שהוא מתרכז בעצמם.
בבקשה, אין שום בעיה, אז מה?
אז איפה יהיה כאן האינטראקציה עם אחרים? איפה יהיה כאן החיבור עם...
אני לא יודע, ניתן לו את זה לעשות, אבל מתוך החינוך ונטייה לציור... הם יפתחו איזשהו סוג התחברות ביניהם כזה, שיהיה להם גם זה וגם זה. אין כפייה כאן. רק לתת חינוך נכון, ואנשים כבר ימצאו מה לעשות בשעות הפנאי, כדי להמשיך כמה שהם ספגו מהחינוך, הלאה בתוך התחביב.
ואני חוזרת לשאלה, מי מממן את זה?
חברה.
זה אחד מהשירותים שניתנים בחינם לחברה?
אנחנו עובדים כדי לממן את זה גם כן. ודאי. ודאי. זאת אומרת, זה שאנחנו דיברנו על 10% או 5% אפילו, שאנחנו עובדים כדי לחסות את הצורך הגופני שלנו, אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד כדי לחסות את הצרכים האלה שבאים לנו כצורך האנושי שבנו, שאני צריך לפתח את החינוך ותרבות ותעסוקת הפנאי ועוד ועוד. ואני לא, אנחנו רק שוב, אנחנו לא עושים את זה בצורה דירקטיבית מלמעלה, כך תעשו, כך תעשו. אלה העיקר דגש בחינוך, והחינוך כבר ילך ויעצב בעצמו את כל אלו סוגי תעסוקה וכל מה שאנחנו נעשה.
לפי מה שאני מרגישה ממה שאתה אומר, זה בעצם אמור לפתוח את האדם למקומות חדשים, ואז כבר באופן טבעי, כל ההתנהגות שלו, וכל היחס שלו, והכל בעצם כבר יהיה מאוד מאוד אחר ממה, ש... מאוד ממה אחר. שאנחנו מרגישים
כי
היום.
כי הבסיס הוא אחר. כי היום זה בסיס כדי להתגאות, כדי להרוויח, להצליח נכון. על פני השני וכן הלאה, ואז יהיה, אז בסיס ישתנה. אבל בעצם, על פני הבסיס החדש, יקומו כל מיני דברים שגם היום וגם אז, הם נמצאים כנטיות הטבעיות שבאדם. כמו שאת אומרת, לציור, למוזיקה, לפיסול, לספורט, לכל מיני דברים. ואת אוהבת לאפות עוגות. נו, בסדר, אז יש לך, גם היום יש חוגים כאלה. רק אז את לא הולכת לחוג סתם. גם היום אני שומע אם אשתי הולכת לאיזה חוג, אז חלק גדול מהחוג הזה זה שהיא שם מתערבת עם נשים אחרות. ושם זה, אז יש על מה לדבר, וזה, לפעמים אני שומע, רוצה לספר לי, אז אני בסבלנות שומע, אז זה יהיה הרבה יותר מזה. זאת אומרת שבאמת נגיע למצב שמה שיכוון את האנשים לא תחרות רעה, אלא אולי תחרות טובה. על תחרות אנחנו לא דיברנו אולי.
נכון.
שאנשים בתחרות החדשה הם יהיו בדחף כמה שאני יכול לתרום לחברה יותר מאחרים ולא שאני גורם לאחרים רע חס ושלום זה הכל אנחנו מזווית שלנו לא כל כך יודעים לראות את הדברים אבל שאני רוצה לכולם להצליח ואני רוצה בכל זאת להצליח יותר התחרותיות היא לא... בצור, אני רוצה להגיד שאנחנו לא מדכים שום נטייה שבתוך האדם, שום נטייה. אלה... אנחנו לא מדכים שום נטייה שבתוך האדם, אנחנו... אנחנו... אנחנו רק באים למצב ש... אנחנו רק באים למצב ש נותנים לכל אחד יכולת להתפתח אבל על פני החינוך הנכון
אני חושבת שכבר ענית לי חלקית על השאלה אבל ככה חשוב לי לשאול אותה היום המדד העיקרי להצלחה זה כסף ומעמד
אושר
נכון בעין זה המצב, זה המדד היום להצלחה.
אז יהיה אושר באלף.
שמה, מה, איך אני מדוד את זה?
כמה שאנשים מאושרים מהחיים שלהם, מתוך זה שהם נמצאים במגמה החדשה. כל אחד מקבל בשווה עם כולם, לכולם יש אותה רמת החיים, לכולם נשאר מקור אחד לתענוג, שזה מתוך חיבור בין בני אדם. וביטוי, בתרבות, בכל מיני צורות, צורות, גם כן מתוך החיבור.
מי יממן לנו את כל זה? זה הרגשה, אתה נותן לי הרגשה נפלאה, אני מרגישה הרגשה של ביטחון, שאני פחות צריכה להתגונן, היום אני כל הזמן צריכה לשמור על עצמי ש... אף אחד לא מסדר אותי, אני צריכה להיות בתחרות מאוד מאוד צמודה עם כולם.
היום אנחנו מממנים את עצמנו.
כן.
כן. מישהו מממן אותנו?
אני עובדת, מקבלת כסף, וזה מה שמממן אותי.
אז אם את תמחיקי מכל העולם, בוא נגיד עסקים שאין בהם שום צורך, עסקים שאנחנו בהם לא צריכים לייצר כל מיני דברים שממש הם רק כדי לזרוק אותם, כן? אם אנחנו נשתמש נכון בכל הטכנולוגיות החדשות, אם אנחנו נפסיק לריף ובזה לקיים כל מיני עורכי דין וכל מיני דברים ורואי חשבון וכל מיני... בקיצור, אם אנחנו נפסיק עם כל הדברים האלה, את תראי שנשאר לך 10% מהעולם שהוא עובד, ובכל זאת הוא מכסה את כל הדברים. את צריכה צילום, יהיו לך מכונות צילום. את צריכה מכשרי ספורט, יהיו לך מכשרי ספורט. יהיה לך הכל, אבל בצורה נורמלית, מפני שאף אחד לא יצטרך למכור את הדברים האלה, ולא יצטרך להרוויח על זה, ובזה להתעשר ולהיות שולט על האחרים. אין דחף לייצר דברים שאין בהם שום צורך בחברה, צורך רציונלי.
ואותה נטייה טבעית של הבן אדם שדיברת עליה לפני כן.
כן.
לציור, למוזיקה, להנדסה, לכל אחד והתחום, והתחום האישי, למחקר, כל אחד והתחום האישי שלו. איך היא תבוא לידי ביטוי בעולם הזה?
במידה שאנחנו יכולים לספק את הצרכים האלו, אנחנו נפתח אותם מתוך, שוב, מתוך הרצון היפה שבאנו, כתוצאה מתוך החינוך. הנכון, האינטגרלי.
זה היום, בעיקר, בן אדם בעיקר מביא את עצמו לידי ביטוי בעבודה. העבודה נותנת היום לבן אדם את האפשרות גם להביא את הכישורים שלו לידי ביטוי.
גם אז להיות... בוא נעשה את המסכם.
אוקיי,
אני רואה שאת מקצוע שלך מה?
אני יועצת תעסוקתית.
או, אני רואה שזה, את יכולה, לא יכולה לעזוב את זה.
נכון.
אז אני מבקש ממך, תרשימי, שאת עכשיו... מסדרת את העולם לפי תעסוקה חדשה שזה נקרא לתת לכל אדם, כן? חינוך האינטגרלי ואחר כך תעסוקה האינטגרלית דווקא.
אוקיי.
וזה הכל.
שמה זה תעסוקה אינטגרלית?
תעסוקה אינטגרלית שהוא לתת לו אפשרות לבטא את עצמו ביחס לאחרים כמו שהחינוך מחייב אותו.
כלומר, אם יש לי נטייה למשל להנדסה, אז מה, מה, מה אני אעשה עם זה?
אז כנראה שאת תוכלי למצוא מקום עבודה, איפה שאנחנו באמת בונים או מתכננים דברים שהם, שהחברה צריכה אותם. למה שמקצועות האלה יעלמו? מה, איך אנחנו נחיה? אני לא מבין. אנחנו נחיה בעננים? אנחנו רק נאכל איזה סנדוויץ' מהבוקר עד הלילה וזה עוד נקבל איזה כדור ומספיק לכל היום? אנחנו נחיה בצורה נורמלית כמו שהיום, עולם כמנהגו נוהג. רק הקשר בין בני האדם, הוא ישנה את הטיב שלו, וגם בהתאם לזה ינקה כל העולם מפסול, כמו שאת את כאילו מעבירה מים דרך איזה מזבלה, ולוקחת משם כל הזבל ונשארים רק דברים טובים. זה חינוך מה שעושה בכל החברה. הוא מעביר את המים שלו דרך כל החברה ומוציא כל הפסולת, כל המקצועות שאין בהם צורך, כל הצורות ההתנהגות, כל הצורות החינוך, הכל 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 יוצא לפסולת ונשאר, אבל הוא מביא גם כן איתו יחד מים חיים, כן, שאז מתחילים לצמוח חיים החדשים, כן, על אותו מקום. אז מה אני רוצה להגיד? ביתים, אוכל, ביגוד, חוגים, למיניהם, תעשייה, צורות החיים, מה שיש לך עכשיו הכל נשאר, גם דירה. היא לא מקבלת איזושהי צורה מעוותת שאת חיה באיזושהי קופצה חדשה, לא נורמלית, לא יודע. אדם הוא, לפי ארגומטריה שלו, הוא צריך את הדברים האלה. הוא צריך מקום, הוא צריך הכל, הכל, הכל נשאר. השינוי יחסים בין בני האדם, שאנחנו לא נמצאים בתחרות בלזיק לשני, אם אנחנו מנקים את עצמנו מאותו הפסולת, כן? שאדם לאדם זאב, כן? אז אנחנו בזה נראה לאט לאט מאיזה צורות הקשר, מאיזה מקצועות, מאיזה מערכות, אנחנו פתאום מתנקים. אנחנו מנקים את החברה שלנו, את האנושות כולה. ומה שנשאר נשאר, ועוד נצטרך להוסיף אולי משהו. חוגים נשארים גם לגדולים, גם לקטנים, מערכות הלימוד, כן, ביטוי של האדם שהוא רוצה בתרבות, או בחינוך, או בתעסוקה, במשהו, באיזה תעשייה, יש הרבה אנשים שאוהבים לבנות, שאוהבים לעשות משהו. כן, וגם כן לא שאוהבים, אלא שזה חובה גם כן בשבילנו לעשות. אבל אם ברוח טובה עושים, אז הכל מסתדר אחרת. זה העיקר, זה מה שאנחנו מחליפים. אין בעולם הזה לעולם הבא, אלא רק ההבדל הזה בגישה לחיים. ניכנס לעולם הבא הזה, היפה, רק יחס בין בני אדם, מרע לטוב, הוא יקבע לנו צורה הזאת חדשה.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה אומר בעצם... זאת אומרת,
אין כאן מהפכה שאנחנו באים ומוחקים כאילו במחשב, במסך מחשב. אני מוחק הכל מה שיש, ועושה דילית, ומתחיל מחדש. מאיפה מחדש? שוב כמו שיצאנו מהרה לפני 100,000 שנה? לא, הגישה היא, את רואה עד כמה שזה מוזר מה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים עוד הרבה לסדר את זה כדי להוציא כך לקהל הרחב.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני נתקלת בהרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים בשנים האחרונות לצאת גם לתחום של הוראה, וגם באמת להדריך כל מיני חוגים בשעות הפנאי. העניין הוא שהיום זה לא נותן פרנסה מספקת. ובן אדם שעובד באייטק ורוצה לעבור להוראה, צריך לרדת מאוד ברמת החיים שלו. אבל יש נטייה מאוד מאוד רווחת בקרב הקהל, ורצון מאוד גדול כן להתחיל לעסוק בחינוך. וכן להתחיל לעסוק בהדרכה של שעות פנאי. שאנשים מאוד מאוד אוהבים את הדברים שהם עושים ורוצים להעביר את זה, רוצים להעביר את זה הלאה.
כי זה נותן אווירה יפה. האדם שמתעסק בזה הוא חי כאילו קצת יותר באוויר, יש לו קרית אוויר כזה.
ממש, ממש.
נכון, לכן יש נטייה לזה.
הוא חי באיזשהו חיבור מאוד גדול לנטיות הפנימיות שלו. הוא פחות חייב לעשות את מה שהוא היה צריך לעשות בשביל פרנסה היום. ואתה בעצם מדבר על זה כבר כמשהו שהולך לקרות, באותו עולם חדש, ומי שנשאר...
בהקדם של חינוך.
ברור, ברור. ברוח החינוך שאתה... כן. דבר עליו, שזה רוח בעצם של פתיחת לבבות. כן. זה רוח שנותנת רק יחס יותר טוב לאדם בין אנשים. זאת אומרת, מנטרלת את כל אותם צרות וכאבים וקונפליקטים שקיימים לנו היום בתוך העולם שבו אנחנו חיים, במשפחה, בעבודה ובכל החלקים האחרים. עכשיו, יש לי קצת שאלה לגבי המוטיבציה. אם אני למשל אינסטלטור, יצטרכו גם אינסטלטור באותו עולם, נכון? מה תהיה המוטיבציה שלי? אני מקבלת הכנסה, הלכתי ללמוד בבוקר, מקבלת הכנסה קבועה, הגיעה התורנות, היום תורנות שלי לעבוד באינסטלציה. מה המוטיבציה שלי לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך? כסף יש לי, קיבלתי.
אין לך כסף, את מקבלת הכל מה שצריך.
קיבלתי כל מה שצריך, בסדר. No. עכשיו אני צריכה ללכת לעבוד, בשביל מה שאני אתאמץ, בשביל מישהו כן. אחר, באותו יום עבודה שלי,
כן.
אם אני כבר מקבלת הכל.
רגע, קודם כל, אם זה רשום עלייך שזה את צריכה לעשות.
רשום עליי.
אז אם את לא עושה, את לא מקבלת. את לא מקבלת דברים ההכרחיים.
אני יכולה לעשות את זה טוב, אני יכולה לעשות את זה לא טוב, כמו כל דבר.
כמו כל דבר, על זה גם כן יש איזה... תראי, החינוך הוא לא יכול להיות אידיאלי, שהוא okay. מטפל באדם כך, שאדם פועל מתוך אידאה. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה בלבד, זה כבר דרגות גבוהות מאוד, עד שאנחנו נתאפס בזה במשך אולי עשרות שנים, אחרי הטיפול בהם על ידי החינוך. אבל בעצם האדם צריך לדעת שהיחס שלו לחברה הוא בעצם מקנה לו מקום בחברה. אם טוב לו, אם רע לו, אם יחסים כלפי, יחסים מהשכנים ויחסים מכל האוכלוסייה, אם מרגישים שהוא עובד בצורה יפה, אז לפי זה הוא זוכה לאוהדה, הוא זוכה ליחס מהסביבה. שזה מאוד משפיע. מה היום, בשביל מה אני היום שורף כל החיים, אם לא לקבל יחס מהחברה? אני רוצה לראות יפה, מבוסס, ילדים שלי מוצלחים, כל מיני דברים שיהיו וכן הלאה וכן הלאה. למה? זה היחס מהחברה. אני רוצה לקבל מהם יחס של הכבוד, של הערכה, של קנאה, אבל של הצלחה. אין? האדם שיעבוד רע לפי התפקיד שנתנו לו, שהוא יודע לבצע, ואם יעבוד בהתאם לזה, אז אנחנו בהתאם לזה נדע איך שהוא מבצע עבודה, ואז החברה בהתאם לזה יגנה אותו.
מה יהפוך אותי למצליח בחברה החדשה, למצליחה בחברה
חינוך,
החדשה?
חינוך בלבד.
מה ההבדל בין בן אדם מצליח לבן אדם לא מצליח באותו עולם עתידי?
כנראה שלא קיבל חינוך הנכון. חינוך המספיק.
היום?
לפי היצרים שלו, לפי הנטיות, הטבעיות שלו.
מה יחשב כהצלחה?
ההצלחה שהוא בלב ונפש מוכן למסור את עצמו לחברה.
אני רוצה לשאול פה רגע משהו. תמונה אחת שמצטיירת לי מהדיון, זה למשל אותו אינסטלטור, הוא בעצם הופך להיות כמו עובד מדינה, די היום. זאת אומרת...
עובד מדינה של היום הוא משתדל לא לעשות כלום.
נכון. אותו אינסטלטור נמצא בדיוק באותה פוזיציה, כי הכנסתו מובטחת.
לא, אמרתי שלא.
לא, הוא ילך לעבודה. למה נתתי תמונה של עובד מדינה? עובד מדינה הוא לא יושב בבית, הוא בא למשרד שלו.
רק
אתה בא אליו, מה ההבדל בין השוק הפרטי לארגונים ששייכים למדינה? כשאתה בא לקבל שירות בארגון ששייך למדינה, עושים לך טובה. אבל שבאת מה שנקרא, ושאתה בא בשוק הפרטי בגלל התחרות, אז כל ארגון רוצה שהשירות יהיה טוב יותר כדי שמחר תחזור אליו שוב, כי אף אחד אין לו מונופול על השירות.
כן.
ולכן שם השירות משתבח לטובתי כצרכן. אותו אינסטלטור הוא נראה לי יותר כמו עובד מדינה מאשר מישהו שרוצה לעשות שירות טוב, כי בזה תלוי שיזמינו אותו גם מחר לעבוד.
אם אדם אתם לא צודקים, אני רק רוצה לבנות את ה... גם היום אדם עובד כדי לקבל הערכת הסביבה. בסופו של דבר. הוא לא צריך כסף, הוא לא צריך בית יפה, הוא לא צריך ביגוד יפה, הוא לא צריך את זה. הוא צריך לקבל הערכת הסביבה וביטחון. וביטחון, יש לי בבית מיליון דולר. ברוך השם, כבר אני פחות דואג. יש לי יחס טוב עם החברה. ברוך השם, אני לא צריך לצאת החוצה, מחוץ לביתי בשריון. אני יוצא לרחוב, כולם אומרים לי שלום, כל אחד אומר, תראה, אתה יודע מי זה, מה זה? אני נהנה, הילדים שלי, ילדים יפים, טובים, כולם מקנים בהם, כמה שממלא אותי. בשביל זה אדם, אדם חי. אנחנו בהמות, אנחנו חיות. אנחנו מתוכנתים כך לחיות, מזה, מתענוגים האלו. מערכת הסביבה, מביטחון. זהו. עכשיו השאלה, אם אתה חי בחברה שהערכים שלה השתנו, והיא מסתכלת עליך ואומרת, נתנו לו לעשות איזשהו עבודת שרברף, כן? או מה שאת רוצה, אינסטלציה, כן? כן? הזמנתי אותו פעם ופעמיים ושלוש, כלום, עוד יותר גרוע. אתה חושב שאתה, אפילו, רק המילים האלו, אתה מקבל אפילו אותה הספקה, אותו שירות, הכל. רק מדברים עליך כך. זה, 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 זה לא משנה לך כלום?
ישנה, בטוח. אז למה
עוד
היום...
יותר מזה, באים ילדים הביתה שלך, המתוקים, ואומרים, אבא, אתה יודע מה שאומרים עליך, זה נכון? ופפפפפפפפפ, מספרים לך מה שאומרים. אתה מוכן לשרוף את עצמך.
אז למה היום כל העובדי מדינה לא מרגישים ככה?
כי ככה...
שאומרים עליהם שהם פרזיטים, וכולם יודעים שהם פרזיטים, וכל פעם שאתה...
כי הם מתגעים כלפי הילדים שלהם שהם פרזיטים. מתגעים.
אתה היום צריך לפנות לאיזה מוסד בעיר או במדינה.
הם אומרים לילדים שלהם, תלמדו מאיתנו איך לגנוב. וככה הם מלמדים את הילדים שלהם.
ולמה שזה ישתנה?
כן, זה משנה שאלה, למה זה ישתנה?
אבל חברים, אני לא מבין, אנחנו דיברנו עכשיו כבר שעה על זה שבסיס לכל החברה החדשה, זה חינוך. על מה יש לדבר? חינוך. חינוך ב-100% שהוא נמצא בתשתית של החברה.
כן, אבל חינוך אתה בונה על זה שהפכת את האדם להיות אידיאליסט, אם אני מבין לך.
לא,
אותו אינסטלטור.
אני קודם כל מכניס את החינוך הזה לאדם, אני בונה כלי תקשורת, אני בונה את היחסים, כל הדברים שנמצאים בטלוויזיה, ברדיו, בכל מיני דברים. על ידי זה אני בא ושוטף את האדם. אני עושה לו שטיפה פנימית. כאילו מכניס לו דרך האוזניים צינורות, כן, זה דרך כל החורים האלה, אני מכניס לו צינור, ושוטף אותו בפנים. ככה. אתה מבין? זה ממש מה שאני עושה.
מה יוצא ומה נכנס מהשטיפה הזאת?
אני נכנס לתוך הצינורות האלה שטיפה שהיא נקראת ואהבת לרעך כמוך. אם לא נעשה זאת, אנחנו הולכים לאבדון, אנחנו בזה גומרים את עצמנו. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים. עכשיו, איך לעשות את זה קל? כשבמקרה טוב, אז אנחנו זוכים לכל טוב. לחברה יפה, ילדים טובים, מלאים וכל וכל. ודאי שזה קשה. אני היום בנוי שאני נהנה מזה שאני עושה רע למישהו, ואני מזלזל במישהו, וזה כזה, וכזה, וגנבתי. אפילו לא חשוב לי כמה גנבתי, אבל גנבתי. המעשה עצמו, ממלא. וכן הלאה וכן הלאה. כמו שאלו עשירים, שיש להם, יש לו 100 מיליארד, לא, הוא צריך שיהיה לו 101. למה? אני זוכר, ראיתי, בטלוויזיה הראו איזה צילום מאיזה דירקטוריון בזמן המשבר באמריקה. אז שאלו שם מישהו, כמה חילקתם זה 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 וזה וזה וזה. הוא אומר, נו, אנחנו הרווחנו זה וזה וזה וזה, לא היה משהו, אבל 300 מיליון דולר קיבלתי. הם אומרים, מאיפה זה? הוא אומר, נו, עשיתי זה זה זה, צריכים לקבל משהו. משהו. 300 מיליון דולר. זה נקרא משהו. והוא צריך את זה. אתה מבין שלא לפני זה ולא אחרי זה לא ירגיש שום מבדל. תענוג. אז כאן אנחנו צריכים על ידי חינוך לתת לאדם תענוג. תענוג ממשהו אחר ושיסבול מדברים אחרים. זה עניין של חינוך. מקור התענוג ומקור הסבל. זה אדם חי. מה יכוון אותו? ימינה שמאלה בשני מושכות. זה אנחנו צריכים, הערכים צריכים לשנות.
מה יהיה מקור התענוג בעולם החדש?
יחס יפה מבני אדם אליך. כי אחרת הם ימחיקו אותך מהחיים. יתייחסו אליך כך כאילו שאתה לא קיים. דווקא דרך הילדים, אישה, דרך הסביבה הקרובה. מסביבה רחוקה לסביבה יותר קרובה.
ומה יהיה מקור הסבל?
זה מקור הסבל. וגם מקור תענוג, ילדים יגידו, אנחנו היום שמענו על אבא, שיתאר לעצמו, כן? איזה מדברים עליך, איך עשית דברים טובים, למה לא סיפרת לנו? וכן הלאה וכן הלאה. עד כמה זה השפיע עליו? וואה, הוא צריך אחרי זה משהו? כלום, חוץ מזה.
עכשיו, אתה אומר, הכנסת אותנו למכונת שטיפה כזאת, נכון?
זאת החינוך.
זה החינוך, מכונת שטיפה. אני מדמיינת עכשיו מכונת שטיפה כזאת. אתה אומר, כל הצינורות בכל הפתחים של הגוף, טק, שוטף אותי.
עבודה אידיאולוגית.
אוקיי. עכשיו, אתה אומר, הכנסת דרך... אם החומר שאיתו אתה שוטף, זה ואהבת לרעך כמוך, נכון?
לא, זה לא חומר. זה לא חומר. אני אומר שזו מטרת החינוך. להגיע למצב ואהבת לרעך כמוך. כי אנחנו חיים בעולם אינטגרלי, אנחנו חייבים להיות אינטגרלים, יש לנו הוכחות מהטבע, מהמדע, אנחנו כבר דיברנו על זה
נכון,
הרבה.
נכון.
אז אין לנו ברירה, זאת אומרת לחובתנו בזה אנחנו הגענו, כבר הוחלט שאין ברירה. כן? ולכן אנחנו מגיעים עכשיו ליישום.
אז ששאלת אותך...
לא שזה בא לי לעשות חיים יפים, איזה קומוניזם, איזה אוטופיה, אלה הטבע מחייב, ההתפתחות שלנו מחייבת כך.
אוקיי, אנחנו מנסים רק להבין עכשיו מה יהיה באותו מקום. זה שזה מחייב כבר הבנו, אנחנו מנסים לראות איך זה ייראה אותו עולם חדש.
אני חייב רגע לשאול שאלה. לדעתי, אם אני מנתח את התהליך הזה, ביום שבו אתה אומר ככה, אני בונה על זה שעל ידי תהליכים חברתיים, חינוכיים, תקשורתיים, תרבותיים, לא משנה מה, אני אצליח לייצר כוח מניע יותר חזק מהכסף. ואז אני אוכל להגיד, חברים, תשכחו מכסף. כולנו מקבלים את מה שאנחנו צריכים כדי לחיות בצורה שווה. ברגע זה קיבית את המנוע הישן, ואתה צריך להכין מבעוד מועד מנוע חדש. כי אחרת מה שיקרה, שהחברה הזאת תקרוס לא למחרת, באותו יום.
לא מסכים.
אתה תצלצל לאינסטלטור, הוא יגיד לך, אני בדרך, מה שנקרא. כמו שהיום אתה מצלצל לעירייה, לביטוח לאומי, למס הכנסה. ימתין כבודו, מה שנקרא. לא להפריע, אני עושה
תה. גם היום אתה עובד כדי לזכות לכבוד ולביטחון. שני דברים.
שאת שני מקנה לי הכסף. הכסף זה שווה ערך,
כן.
שמודד כמה כבוד יש לי, כמה הערכה וכמה ביטחון לעתיד.
כן. ואנחנו מגיעים לחברה שלא כסף ייתן לך את זה. אתה לא תקנה את זה בכסף, אלא בתרומה שלך לחברה.
אז על זה אני שואל, אתה כאילו, המנוע של היום הוא כסף, ברור ומובן.
לא, היום מחפשים...
המנוע של מחר הערכת החברה.
היום מחפשים מטבע חדש.
כן.
אתה יודע, יש כאלה... גם כן באינטרנט יש מטבע חדש, ובכלל מחפשים.
נכון.
זה מטבע חדש.
שמה הוא?
כמה אתה תורם לחברה. תרמת ב, 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 לא יודע איך לתרום, נגיד, תרומה אחת, כן? יש לך את זה בבנק. תרמת שניים, שתי תרומות, זהו, שלוש תרומות, זהו. מספר תרומות שיש לך בבנק.
זאת אומרת, הכל יבוסס על הערכה ומשובים.
ודאי.
זאת אומרת, אם אתה הזמנת אותי כאינסטלטור, אחר כך החברה שבאת, יעיר, הקהילה, נערף מה, הוא ישאל אותך, תגיד, היית מרוצה מהאינסטלטור שהיה אצלך, ואתה תיתן לי ציון, תיתן לי ציון מ-1 עד 10. Mm-hmm. אז נתת לי 8, יש לי 8 מטבעות של עבודה חיובית, כן. לטובת החברה שבה אני היי. כן? כן? אז זה אותו דבר כמו כסף, האמת. רק החלפת את השם. אותו דבר בדיוק. כי מה היום? היום לאינסטלטור טוב אני אשלם ככה, ולאינסטלטור גרוע אני אשלם ככה. ואז בתשלום שלי ביטאתי את הערכה. אז אתה תיתן לי במקום דולרים או שקלים, אתה תיתן לי ציונים מ-8 ל-10, בין 2 ל-10. אינסטלטורית גרועה יתקבל 2, אני טוב יקבל 9 אצלך.
רק מה, לאט לאט אנחנו עוברים למצב שאתה מנועל על ידי החברה לפי השקעה שלך יפה בחברה.
גם היום אתה מנועל לפי השקעה. אלא אם כן אתה עובד מדינה, כי אז ניתקו לך את הפידבק.
אז אתה רק... אתה עובר, אתה לא הרגשת אולי שאתה עברת לצד השני, שאתה מסכים איתי.
לא הבנתי.
מה השתנה? עכשיו חשוב לך כמה כסף אתה מקבל, כן? והכל יסרף. אז חשוב לך כמה אתה מקבל תמיכה או עדה מהחברה.
הזמן שלנו תכף ייגמר, אנחנו נמשיך, נקיים על זה שיחות נוספות ודאי. בוא ננסה כדי לצאת מסיכום של השיחה הזאת הראשונה בנושא הזה. אם הנושא שלנו זה איך הנושא שלנו תעסוקה בעולם האינטגרלי העתידי. בשני משפטים, איך נראה יומו של האדם בעולם העתיד?
אדם קם בבוקר, מחויב ללכת לעבודה, כמו שהיום. מחייבים בזה, רק מחויבים בזה כולם. אמאות עם ילדים קטנים ככה הולכות למקום אחד, האלו למקום שני, האלו למקום השלישי, כולם, כן?
הולכים לעבודה.
לא, אני לא יודע, עד גיל שם שנה, שנתיים,
נו, בוא. נשבת
בבית,
כן.
אבל בעצם כולם הולכים לעבודה.
כן.
העבודה שלהם או במקום שהם פועלים פיזית למען החברה, או שלומדים איך להיות טובים למען החברה. אחד משניים. כולם. מהילד ועד הזקן. כולם חייבים. אין פנסיה, אין כלום.
וחוץ מזה,
כולם שווים.
וחוץ מזה, כל אחד מקבל את כל צורכי הקיום שלו בצורה מיטבית. לא חסר לו כלום.
כן, כן, כן.
טוב, אנחנו נצטרך להמשיך על זה. בינתיים תודה רבה לך, הרב לייטמן.
בבקשה.
את תודה, יעל. אני כבר קונה כרטיס טיסה לעולם הזה. אני מקווה שגם אתם ניפגש שם. יהיה כיף, חיים. להתראות, חיים חדשים.